שיחת היום עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין. ובחוץ על הארץ אנחנו נפגשים שוב היום בתפר שבין חנוכה לעשרה בטבת, וכמדומני שהיה מקום להאיר ולכונן את עצמנו במשמעות של היום הזה, שבעזרת השם יום שישי הבא עלינו לטובה. נקווה שהבורא יהפוך אותו לששון ולשמחה, כפי שנאמר לחודש העשירי, שהוא בעצם יום שהוא נקבע למועד של צום, והבורא הבטיח על ידי הנביא שארבעת הצומות יהפכו לססון ולשמחה, לא סתם ליום חול רגיל, אלא לססון ולשמחה. אבל עלינו להבין מה מתרחש ביום הזה ומה המשמעות שלו. יש פה אפשרות להתכונן, היום יום שלישי ליל רביעי, ו רק נשים לב לעובדה שזה הצום היחיד שיכול לפי לוח השנה היהודי והתוכנית שלו לחול ביום שישי, ונכנסים אל שבת מעונים ושוברים את הצום רק לאחר הקידוש. מה פשר החומרה הזו? עד כדי כך שלא מצאנו דבר כזה אפילו בתשעה באב. עשרה בטבת זה יום השלב הראשון של חורבן, השלב של המצור שצר וחנק נבוכדנצר את גבולות ירושלים, אבל זה עוד לא השלב של הבקעת החומה שקרה כשנתיים וחצי לאחר מכן ב-17 בתמוז, ולא כמובן החרבת הבית והגליית עם ישראל ושריפת הבית בתשעה באב. אלה לא יכולים לחול אף פעם, לא ביום שישי, ורק עשרה בטבת לא דחו, ואם הוא נופל בעשרה בטבת, נופל ביום שישי, אז צמים ביום שישי. עד כדי כך שחלק מהפוסקים סבורים, כך מביא בית יוסף בסימן תף קוף פי בשם אבו דרהם, ספר מצוות גדול, שגם אם היה חל בשבת, היו צמים בשבת. עד כדי כך, תשעה באב שחל בשבת, נדחה ליום ראשון. 17 בתמוז שחל בשבת, נדחה ליום ראשון. צום גדליה, מה שנקרא הצום השביעי, שסילו כל יישוב יהודי בארץ, עד כדי כך ש-52 שנה מתוך 70 שנות גלות בבל, לא היה בן אדם ביהודה, אוף לא עבר ביהודה, ציפור אחת לא עפה בשמי ארץ יהודה, עד כדי כך. אבל זה התחיל ברציחתו של גדליה בן אחיקם, שהיה זה שהוא שם על ידי המלך נבוכדנצר להיות על שארית היהודים. ואם זה חל בשבת, כגון שראש השנה חל חמישי שישי ויום שבת חל ג', אז נדחה ליום ד'. רק עשרה בטבת, הוא חמור, הוא זה שאם היה חל בשבת, היו צמים בשבת, והוא מביא אפילו מקור לזה, משום שבעוד מקום אחד מצאנו צום שדוחה שבת, פעם אחת ויחידה. איזה צום? צום שנקרא יום הכיפורים. כי כל הנפש אשר לא תאונה בעצם היום הזה ונחרטה מהמאה. בעצם היום הזה פירושו אל תזיז אותו, בעצמותו של יום. והביטוי הזה מורה על כך שגם אם יום כיפור חל בשבת, צמים בשבת. כך זה קורה לעתים די קרובות. אומר הבית יוסף בשם אבו דרהם שהביטוי הזה בעצם היום הזה נאמר בנביא גם על עשרה בטבת. נאמר בפרק כ"ד שבורא העולם אומר ליחזקאל הנביא, ויהי דבר השם אליי, כך אומר הנביא יחזקאל, פסוק א', בשנה התשיעית לאותו מלכות צדקיהו, הנביא המלך האחרון לפני החורבן, בחודש העשירי, שזה חודש טבת, בעשור לחודש למור, ויהי דבר השם אליי, בשנה התשיעית, בחודש העשירי, בעשור לחודש למור, בן אדם, כתוב לך את שם היום, תכתוב את היום בשבוע, זה היה אז בשבת, כך אומר החתם סופר, וגם רבי יונתן היבשיץ, את עצם היום הזה, ביטוי מיוחד שנאמר רק ביום הכיפורים, שזה כמובן יוד בטבת. שמח מלך בבל אל ירושלים, ושוב חוזר הנביא בעצם היום הזה. אני קורא את הפסוק בשלמותו, פרק כ"ד, בן אדם כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה, כי בעצם היום הזה שמח מלך בבל אל ירושלים. בעצם היום הזה, אומר אבודרהם, כשם שבעצם היום הזה של יום הכיפורים דוחה שבת, כך גם בעצם היום הזה של עשרה בטבת דוחה שבת, וכמובן כולם תמהים מה המקור של הגזרה שווה הזו, הרי אדם לא דן גזרה שווה מעצמו, אלא אם כן קיבלה מרבו, ורבו מרבו עד הר סיני לא מצאנו בכל מרחבי הש"ס הבבלי והירושלמי, ומדרשי ההלכה, בשום מקום כזאת גזירה שווה, וכאן קיבל זאת רבינו דוד אבו דרהם או אבו דרהם או רבינו הסמג, ספר מצוות גדול. בכלל לא פשוט שאפשר לעשות גזירה שווה מפסוק בתורה על פסוק בנביא, מה המשמעות של הדבר? הדברים התפרסמו בשנים האחרונות, מה שכתב רבינו החתם סופר בשם הראשונים, ואחד הראשונים חיבר ספר בשם קרניים, ועליו יש פירוש דן ידין של רבי שמשון מאוסטרופולה, והשורה התחתונה היא כזאת, ביום שישי הקרוב, בעזרת השם, י' בטבת, האלפים תשעים פי א', חל יום הדין. יש או יום שנקרא ראש השנה. לא ראש השנה לגבי כל אדם מיחיה ומימות, שזה קורה באלף בתשרי, לא יום הדין לענייני מצב רוחני של כל אדם, איזה מנה תהיה לו בתורה, שזה קורה בוו, בסיוון, בחג השבועות, יום הדין לענייני תורה כידוע, אלא יש יום דין שלישי. דנים בשמיים, האם יתחיל תהליך של גאולה השנה הזו, או חס ושלום, נמשיך לשקוע בחורבן ובחושך הזה. על כל צורותיו. הן האופן הרוחני, וכמובן ממנו משתלשל גם האופן הגשמי החמור. יש דין כל שנה. ביום עשרה בטבת, אולי נספיק להסביר למה דווקא ביום הזה, אבל ביום עשרה בטבת, חודש טבת הוא היום שבו נפטר ונולד אברהם אבינו, כפי שאומר ילקוט ראובני, נאמר לאברהם, תיקבר בסיבה טובה, ראשי תיבות טבת. תיקבר בסיבה טובה. ביום הזה, עשרה בטבת, ביום השמיים, נערך משפט. יש מימינים ויש מסמילים. בדיוק כמו באלף בתשרי, שבו יש מימינים על האדם ומנסים לסנגר עליו, ויש מידך גיסה מקטרגים, מגיד פשע מול מליץ יושר, ודנים מה יהיה המצב של עצם החיים שלו, מי יחיה ומי ימות, מה יהיה מצב הבריאות שלו, מי ישלב ומי יתייסר, מה יהיה המצב הכלכלי שלו, מי יעשר ומי יעני, מה יהיה המצב המעמדי שלו, מי ישפל ומי ירום, מה יהיה המצב הנפשי שלו, מי ישקט, יהיה לו שקט נפשי ומי יתערף, בלבולים, פוביות, פרנויות וכדומה. בדיוק כמו שביום הכיפורים כמובן חותמים את מה שהתחיל בראש השנה, בראש השנה יכתבון ויום צום כיפור יחתמון באותו עצם היום הזה. ובדיוק כמו שביום זוו בסיוון, זקנה ביום דין זה חג השבועות, יש יום דין, בעצרת נידונים על פירות האילן, חג העצרת, חג השבועות, נידונים הנשמות, והנשמות האלה כפי ש... מבואר בדברי הרבינו נחוניה בן הקנה, בספר הקנה, דנים מה יהיה עם הנשמה הזו לפי רמת התשוקה שלה לתורה, להיות קשורה לחיים האמיתיים, ותן חלקנו בתורתך כי הם חיינו, דנים לפי רמת ההכנה שלו בממתת הימים שבין פסח לשבועות ימי ספירת עומר, דנים איזה מנה הוא יקבל של תורה, ובהתאם לזה את הכלים הנדרשים, נכון? לצורך התורה, בריאות, שלום בית, שקט נפשי, גם זה נגרר כתוצאה לפעמים מהחלטה איזה מנה גדולה או הפוך חס ושלום קטנה של תורה יהיה לו. אבל לפי המאזן שהכנס, הקנה מידה שלו הוא לא מאזן כללי, אלא איזה חלק יש לו בתורה בחיים האמיתיים. כך יש ראש השנה מספר 3. זה חידוש שיש לפרסם אותו, שכפי שאמרנו מקורו בדברי הקדמונים הראשונים מלפני כ-900 שנה, רבינו בספר קרניים, ופירש אותו רבינו שמשון מאוסטרופולה בספרו דן ידין, ופרסם אותו החתם סופר, ומי שירצה יעיין בפרטים בסידור חתם סופר, שם מופיעים תמציות הדברים שהוציא הגאון רבי יצחק צבי ברנפלד, סידור חתם סופר, יש שם הסליחות לעשרה בטבת, בשלושה מכות בחודש הזה איקני, ירח טבת מאוד לקיתי בו ונשתנו עליי סדרי נתיבו, קרה משהו ב-8 בטבת, תורגמה התורה ליוונית, קרה משהו ב-ט בטבת, נולד אותו האיש, וירד חושך שיחשיך את האלוקות בעולם, ויצר את הנצרות, וההמשך האסלאם, והבודה, הסתיר את האלוקות. קרה עוד דבר שב-ט בטבת, נפטר הנביא האחרון, ופסקה הנבואה, הגילוי הישיר של אלוקים, שסתר כל כפירה והאפיקורסות, המציאות שנקראת נבואה, פסק בט' בטבת שבו שבת עזרא הסופר, וכמובן האור המרכזי שבו התנהלה המציאות מעל הטבע, התחלת החורבן של הבית, הגילוי של האור, זה פסק בי' בטבת שבו ניתנה רשות לנבוכדנצר, והוא בו ביום הטיל את המצור על ירושלים. היום הזה אומר הבורא לנביא יחזקאל, כתוב לך, קח פתק בבקשה, תרשום שם את שם היום, זה יצא כפי שאמרנו בשם הרב יונתן אייבשיץ והחתם סופר בשבת קודש, ותרשום את התאריך, י' בטבת, משום שברגע הזה, בחצות, ברגע הזה עיין ברוך השולחן בסימן תו קוף ממתת סעיף ב', שהנבואה הזו נאמרה בחצות היום של י' בטבת, ובזה ראו הכל את הנבואה האמיתית שבבבל שנתגלה לנביא באותו יום עצמו ובאותה שעה שהמצור החל מחוץ לחומה, משום שעצם היום הזה פירושו עיצומו של יום שפירושו בחצות היום. אומר הבורא ליחזקאל הנביא, קח לך בבקשה פתק. בפעם הראשונה בהיסטוריה של העם היהודי, מאז שנבנה בית ואני מתגלה לעיניכם בגלוי, לא עמדתם ולא הצלחתם ביום הדין, ומתחיל פה תהליך של הסתרת הפנים, אני עומד להיות מסתתר. אני הופך עוד מעט להיות מגלוי, נותן הופעות ברורות לעיני עולם ומלואו, שיש כל אחד יחיד ומיוחד ב-10 ניסים, שהיו ב-480 שנות משכן, כולל מתוכם 40 שנות מדבר, שין סמכתת, 369 שנות משכן שילו, 410 שנות בית ראשון, 10 ניסים באופן גלוי, אין חילוני, אין דתילוני, אין נוצרי, אין פרוטסטנטי, אין קתולי, אין איסלאמיסטי, אין בודהיסטי, אין כפירות ואין עבודות זרות. רואים את הבורא, רואים אותו בצורה ברורה. כולל גויים שהוזמנו לבוא על ידי שלמה המלך, ובא הנוכרי אשר מארץ רחוקה והתפלל אליך אל הבית הזה, כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים. דע לך, מאז שנבנה הבית, שזה כמובן מיד לאחר יציאת מצרים, החלו בבניינו בסוכות של 2449, ולאחר 70 יום סיימו את הקמת המשכן בחנוכה, חפהי בכסלב, אבל השאירו אותו על פי הוראת הבורא עד א' בניסן, ביום ההולדת של עמוד העבודה שהוא יצחק אבינו, וחנוכה כסלב קיבל את הפיצוי שלו בצורת חנוכת בית חשמונאי, כידוע בדברי המשנה ברורה בשם חז"ל. אבל מאז 2449, שמיני למילואים, א' בניסן, יום שנטל 10 עטרות, 10 עטרות, עד אותו יום של יחזקאל הנביא, 2.5 לפני שריפת הבית, סוף מלכותו של צדקיהו, כל שנה בעשרה בטבת הצליחו בדין. הייתה ציפייה, הייתה תשוקה לגילוי כבוד שמיים, הסכימו לארח את הבורא. היו יכולים להכיל אותו, לארח אותו לפי רמתם והסטנדרטים הרוחניים הגבוהים שלהם. ואכן זכו לשפיכת אור השם על פני כל הארץ, איך אומר הגאון מווילנה, כפי שגילה לנו בכתביו מורינו ורבינו רב ישראל אלה ויינטרוב זצל, שהגאון מווילנה אמר שיש לו אולי איזו תפיסה והשגה מה זה רמב"ן, מה זה רשב"ו, מה זה רימיגש, אולי מה זה אביי ורובה, משהו, משהו מן המשהו, מן המשהו. אולי מה זה תנא, רבי יהודה הנשיא, רבי עקיבא, רבי טרפון, אבל אין לו, אומר הגאון מווילנה, שום השגה ושום תפיסה. איך נראה בעל הבית פשוט בזמן בית המקדש? כשכל הבריאה הייתה מרוממת הרבה טפחים מעל פני הקרקע, והבורא שפך את רוחו, והיו מאות אלפי נביאים, שכל יהודי שכאב לו הבטן לא הלך לקופת חולים לרופא גסטרולוג. הוא הלך לנביא, והנביא אמר לו על פי השם מה עליו לתקן, ובזה יבוא על רפואתו. אם הייתה לו בעיה של שידוחים, עיכובי שידוחים, הלך לנביא. הגה עצמך, אומר הגאון מווילנה, אפילו שאול המלך נאבדו לו אתונות, הוא לא הלך למחלקת עבדות של איזשהו חברה מסוימת. הוא הלך לנביא, הנביא נקרא רואה, שמואל הרואה, יש לו ראייה רחבה. גד החוזה, יש לו צפי ברור, ראייה אלוקית. צופן את התיך על הגויים. זה היה המצב של העולם, וזה המצב בפרט של העם היהודי. והעולם ידע שאלוקים בחר בקבוצה הסקטוריאלית הקטנה הזו, שהתייצג אותו בעולם. בנים אתם להשם אלוקיכם, למרות שחביב אדם שנברא בצלם. וכל אדם, כולל מפרגוואי, או מניקרגואה, יש לו צלם. אבל חביבים ישראל, חיבה יתירה נודעת להם, שנקראו בנים למקום. היחיד שבתפילה יכול לפנות אל הבורא ולומר לו, אבא תעזור לי, זה רק עם ישראל. בנים אתם להשם אלוקיכם. גם גוי יכול להתפלל, נינווה התפללו, כפי שאנחנו קוראים במפטיר יונה במנחה של יום הכיפורים ונענו. כנ"ל, כפי שאמרנו, שלמה הזמין את כל הגויים לבוא לאזור ירושלים ולהתפלל דרך הבית הזה, ואתה תשמע השמיים, אפילו ביקש מהקדוש ברוך הוא פרוטקציה, ש... ישמע לתפילתם של הגויים כדי שיתקדש שמו בעולם ויראו כביתי, בית תפילה יקרא לכל העמים, אבל הוא לא יכול אותו גוי לפנות לבורא בכינוי אבא, כינוי שפותח שערים, בוקע את כל הרקיעים, הוא יכול לקרוא לו מלך, מלך העולם. קבוצה אחת נקראת בנים אתם להשם אלוקיכם, והם ראו ונשפח עליהם רוח, 480 שנות משכן, שהיה כל כך קדוש יותר מבית ראשון ובית שני, ולכן אומר הספורנו בתחילת פרשת פקודי, לא שלט בו יד אדם, אלא כולו נגנז במקומו. 410 שנות בית ראשון, שגם בו היו ניסים נוראים, כמה אנשים יכולים להיות בתוך מתחם הר הבית? יש מקום למיליוני בני אדם שם? מעולם לא אמר אדם צר לי המקום. הגיעו לשם והשתחוו ולא שמע אחד וידויו של חברו, כל אחד היה 400 מחברו. יש מקום לפריסה כזו שמגיעים 3 פעמים בשנה כל העם היהודי ועולים לרגל? לא רואה שכינה? מראים להם את הפרוכת, איך שהקרובים זזים מעצמם, מציאות מתחתית של זהב, ומראים את היחסים, את הסייסמוגרף של היחסים בין הבורא לעם ישראל, אם ישראל עושים רצונו של מקום, הרי פניהם איש של אחיו כשניים שאוהבים זה את זה ומביטים זה בזה. היו רואים מעולם אין שם פינוי השפע באזור המקדש, הכל נבלה במקומו, זה דבר שהיה אפילו בבית שני. כהן פשוט רוצה לבוא, כהן אדיוט רוצה לאכול תפוח, מברך ברכה, ברוך אתה עדו אלוקנו מלך העולם, בורא פרייה יצאו, לא אומר עדו, הוא אומר את השם ככתיבתו, זה מקום שמעל הטבע, שמי נקרא עליו. אם היה לנו דבר כזה, אין נצרות, אין אסלאם, אין בודה, אין פורקי עול, יש אלוקים. המציאות הזו שהבורא נמצא בגלוי, שאנחנו חוזרים ומצפים לה ואומרים לבורא, תן שואו, תן הופעה, הופע וינשא עלינו לעיני כל חי, הופע בהדר גאון וזכר על כל יושבי תבל ארצך, מה זה הופעה? מציון בכלל יופי אלוקים מופיע, הופעה פירושו לצאת מן ההסתר אל הגילוי, תפסיק להסתתר שם בפינות, צא אל הבימות, ושכולם יחוו אותך ויראו אותך. הופעה אחת של הבורא מנקזת ומפרסמת, מבטלת את כל הפיקורסות של האקדמיה, מבטלת לחלוטין את כל המציאות של כפירה שיש בקתדראות שונות, באג'נדות של 100 מנדטים של כפירה ואפיקורסות ומלחמה כנגד בורא העולם. הדבר הזה הוא ברור. הדבר הזה הוא נורא. והיום הבורא אומר ליחזקאל, דע לך, אני עומד להיות עוד מעט מסתתר. אני הופך עוד מעט להיות מגלוי למסתתר. הואיל וביום הדין הזה של ענייני מקדש, שבאותו יום, זין ביום של יוד בטבת, ביום הזה, אני החלטתי ונפסק שאתם לא מספיק רוצים אותי, לא מספיק שואפים לקיום הגובה הרוחני הזה, ואתם לא זכאים לרמה הזו. ועל כן התחילה סנונית ראשונה, מצור על ירושלים. המצור הזה היה שלב א', לאחר שנתיים וחצי בערך ב-17 בתמוז, בבית ראשון זה יצא בתת בתמוז, בבית השני ביוד זין בתמוז, זה התפתח להחרבת החומה, פריצת החומה, הובקעה העיר, ולאחר שלושה שבועות של בין המצרים, האסון הקשה ביותר שפקד את העם היהודי, והוא הפיכת האלוקות מדבר גלוי למסתתר, מציץ מבין החרקים, משגיח מן החלונות. האפשרות להתעלם מקיומו ומהנהגתו שהוא בורא העולם עשה, עושה ויעשה את כל המעשים. הדבר הזה נקרא מוות. ההתייחסות להיעדר שכינה בעם ישראל בגלוי נקרא תמיד התייחסות אל מתים, ובהתאם לזה אבל. אבל על החורבן. הרב ויינטרופ זצ"ל הסביר לנו בשם הגאון מווילנה שמוות כולל שלושה שלבים. שלב ראשון, יציאת נשמה. הבן אדם עוד היה ענה, עוד היה ברוח חיים, ויציאת נשמה הוא מוטל על המיטה או על הרצפה, זה גוף ללא נשמה, זה שלב א'. שלב ב' זה הכנסת הגוף אל הבור, חייתני מיורדי בור, הכנסת הגוף אלי קבר, אפר באת ואל אפר תשוב. שלב ג' זה הדקירות או הרימה ותולעה שחודרים אל הגוף. קשה מחת בבשר המת, אומרים חזל, קשה רימה בבשר המת כמחת בבשר החי. זה השלב השלישי. אומר הגאון מווילנה, חורבן הבית, היעדר גילוי האלוקי, האפשרות לכפור בו, להתעלם ממנו, מערכת של תקשורת, מהמנדטים, כל כך הרבה מאות אלפים מתעלמים, אני מדבר על הגויים, אבל גם הילדים שלו בתקופה הזו מתעלמים ממנו, האפשרות הזו, זה נקרא סילוק שכינה, סילוק השכינה. אני אהפוך להיות מסתתר, אתם תצטרכו לגלות אותי מבין החרקים. סילוק השכינה מקביל למוות. הכנסת עם ישראל אל הגלות, בבל, פרס ומדי, יוון, אדום, עד היום מתוך 14 מיליון של העם היהודי, כ-8 מיליון עדיין רוב העם היהודי בחוץ לארץ. וגם ארץ ישראל, לפי ההנהגה ולפי שהניהול המתייוון שלה, קורא לזה רבינו המערשה במסכת מגילה בדף י' א', כמו בתקופת יוון, היא נקראת ארץ אויב. ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם, גם כשתהיו בארץ אויב בזמן בבל, פרס ומדי, יוון, אדום, אני בכל זאת לא אעזוב אתכם, לא חיליתי אתכם, לא הגעלתם אותי ולא מאסתי בכם, אני אשמור עליכם. ואמר שוש המאיר, איך אפשר לומר שגלות יוון היא ארץ אויב? בבל היא ארץ אויב, פרס ומדי זה ארץ אויב, אדום וכל ההתפזרות של העם היהודי בעשרות או מאות מדינות זה ארץ אויב, אבל בתקופת גלות יוון של חנוכה, לא היה יהודי אחד שהוגלה לא לאקרופוליס, לא לאתונה וגם לא לסלוניקי. כולם נשארו בעיר העתיקה, ברובע היהודי, ברחוב הכהנים, או ברחוב המשוררים, או ברחוב השוערים, או ברחוב הטופים. למה אתה קורא לארץ ישראל באמצע בית שני ארץ אויב? עונה המערשה, משום שאם שולטים בארץ שלטון אליניסטי, אקדמי, אפלטוני, או שלטון של אריסטו, שלטון של כפירה ואפיקורסות, ארץ ישראל נקראת ארץ אויביהם, כן. לכן הבורא מכליל במילים ארץ אויביהם גם את בבל, גם את פרס ומדי, גם את גלות אדום, אבל גם את גלות יוון. למרות שגיאוגרפית באופן טריטוריאלי הם היו בארץ ישראל. משום שכאן כשמיליוני ילדים מתחנכים לכפירה מדי בוקר בבוקרו, ונפתחים שערי בית הספר, בנים בנות יחד, בלי כיפות ובלי ציצית ובלי שמע ישראל, זה לא ארץ הקודש. איך צעק הרב שח? זאת אינקוויזיציה. זאת מתייבנים, אלה מתייבנים, הם מתלהבים מהתרבות האקדמית, יש לזכור, האלף בית של אקדמיה, פירושו, אל תאמין בדבר שלא מוכח מדעית. מי שרק דורך כף רגלו בדת האקדמיה, מה שנקרא היום מלאג, מועצה להשכלה גבוהה, יש שם דת שמשליטה את הכפרנות. אל תאמין בכלום, רק במה שמוכיחים לך מדעית. על כן יצאו גדולי ישראל בחנוכה, וקצת כמה ימים לפני חנוכה, שלא תהין בת ישראל, לא תהין. ומי מדבר על בן ישראל? להיכנס לגבולות מקומות אקדמיים, משום שעצם הכניסה למקום היא הצהרה של כפירה באלוקי ישראל. זה כל המטרה. טוענים ובוכים להם, תפסיקו לאלץ את בנותינו ללמוד את הקורסים שלכם. הם רוצות להיות רואות חשבון או להרוויח כמה שקלים הביתה. למה אתם מאלצים אותם ללמוד את כל הפרטים האחרים ואת כל הקורסים המקדמיים האלה? יש שם דת, זה לא סתם. יש שם דת אקדמיה שעניינה כפירה. שלא לדבר על מי המורים שם ואיזה חומר נלמד שם, אבל עצם הבסיס של המילה אקדמוס, אותו אפלטון שישב באקדמוס והפיץ את תורתו היוונית והשפיע על המתייבנים השונים, אל תאמין בכלום, רק במה שמוכח מדעית. זאת הכנסת הגופה של עם ישראל שנסתלקה שכינה, אל תוך הבור של גלות בבל, פרס ומדי, יוון, אדום, מה שנקרא תומת ארץ העמים, זה שלב ב' במוות. השלב השלישי במוות הוא הגזרות שהם גוזרים עלינו. אינקוויזיציות, טרבלינקה, מסעי הצלב, אורמייזה, מגנצה, אשפירה, תחתת, תרנו. כל הגזרות, כמובן גזרת השחיטה, וגזר היום, עד היום זה לא נגמר, אירופה. החליטו בית הדין העליון שלהם, אסור לשחוט. הם החליטו שזה מהווה צער. מנסים להסביר להם וטרינרים מומחים, שזה הכי פחות מצער, מורנו הרב שטיימן זצ"ל, שלח להם מכתב, לא, יש כאן מאבק, לכו מכאן, זה אסור, ברית מילה, וכל שאר הגזרות שעדיין נמשכות, זה הרימה ותולעה, שמחרסמים בגוף המת. אלה שלושת השלבים של היעדר גילוי כבודו בעולם, היעדר גילוי כבודו יתברך בעולם. עד שאומר הגאון מבילנה בכתביו, שבזמנו לפני כ-200 שנה כבר הגענו למצב שהקומה היהודית בעולם הפכה להיות משולה לתרווד רכב, תרווד רכב פירושו, התרכובת המינימלית שעדיין מתמת באויל, שהיא נקראת צורת קומת אדם. אנחנו היום, ומתייחסים להיעדר של היעדר גילוי כבוד שמיים, כמו שמתייחסים אל מת, כמו שכתוב בגמרא שרבי יהודה ברבי אילאי ישב בין תנור לקיריים בסעודה המפסקת, והיה דומה כמי שמתו מוטה לפניו. לכן חשוב להסביר לילדים, לעצמנו, לתלמידינו, למשפחתנו, תבין, הוא אומר, אני לא מרגיש את החורבן, אף פעם לא ראיתי את הבית הזה בירושלים, לא ראיתי כהנים בעבודתם, ולא ראיתי שילבים בשירם ובזמרם, אז למה אני אתגעגע? העיקר שאין לי, יש לי בריאות, אין לי מינוס בבנק, יש לי משפחה, אני מסודר כלכלית, בריאותית, מעמדית, חברתית, מה הבעיה שלי? בסדר, שיבוא משיח, לא מפריע, אדרבה, שיבוא, שיהיה יותר טוב. רבותיי, מי שלא מצפה לביאת המשיח, אומר הרמב״ם, הוא כופר גמור, למרות שהוא מאמין שיהיה פעם משיח. מי שלא מצפה ולא מחכה לביאתו, הרי הוא כופר בכל התורה, סימן שהוא משלים עם המצב האושוויצי הזה, עם המצב הטרבלינקתי הזה. אדוני, אתה כל יום מתפלל את התפילה הכי חשובה ביהדות, מכל הברכות של יזכור וכל מלא רחמים ונעילה וכל נדרי, מהי התפילה הכי חשובה ביהדות? יותר משמע ישראל, יותר מברכת המזון, עלינו לשבח. כך אומר רב היי גאון בתשובותיו. ומה התפילה הזו מכילה, שתיקן אותה יהושע בן נון? העקרונות שלך בחיים, אני מודה לך שאני לא צרפתי או צרפתייה, ולא בריטי או בריטית, שאני בן מלך מלכי המלכים, שהם משתחווים להבל, שזה אסלאם, וריק זה אותיות ישו, וויוד וריש וקוף זה שין. על כן נקווה, המילה, עלינו לשבח, פותח באות עין, ומסתיים באות דלת. אין עוד, אין עוד, השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ולארץ, מתחס אין עוד. החלק השני, ועל כן נקווה, ראשי תיבות אחן שתיקן את זה, שוב מתחיל בעין ומסתיים בדלת. על כן נקווה עין, והסיום הוא השם אחד ושמו אחד. זאת העדות שלי, אני מצפה לראות בתיקון עולם במלכות שין דלת יוד. ואני מבקש על שלושת המגזרים, שלושת הקבוצות, מגזר אחד נקרא יושבי תבל, מגזר אחד נקרא רשעי ארץ, מגזר שני, שלישי נקרא בני בשר, אני מבקש עליהם, וכל בני בשר הם שקועים בסיר הבשר, בתאוות הבשר, הם שקועים בתוך הסירים, לא בני התורה, לא בנים של ערכים של תורה, רחמנים, בישנים, גומלי חסדים, גם הם שיקראו בשמך. להפנות אליך כל רשעי ארץ, בעלי אג'נדות הכי כפרניות. גם אליך יפנו, גם הם נשמות קדושות. להפנות אליך את הנשמות הללו. ואפילו כל יושבי תבל, יושבי וייטנאם, יושבי קוריאה הצפונית והדרומית, יש להם לבלב. איך ייתכן? אני לא יכול להסכים עם השקר הזה, שיש לו לבלב יקר, והוא מאזן לו את רמת הסוכר בדם, והוא לא צריך זריקות אינסולין לאזן את רמת הסוכר בדם, והוא לא שואל מי עשה לו את הלבלב הזה. הוא יוצא לשירותים לחצי דקה, ויש לו פעילות כלייתית תקינה, והוא לא צריך לרוץ לדיאליזה 5 שעות ביומיים, והוא לא שואל מי ארגן לו את האיברים העיקרים הללו, ששמם שתי כליות מתפקדות. יש לו 120,000 קילומטר אורך כלי דם, כהיקף כל כדור הארץ כפול 3, שכוללים ורידים וורידונים, עורקים ועורקיקים, נימים ונימונים, עם לחץ דם מבוסט של 120/80, בלי טרומבוזה ובלי קרישים. הוא לא כתוצאה, כפי שאמר לי היום מישהו, שכתוצאה מהוא נדבק בקורונה פעמיים, גופו מייצר קרישים כל הזמן, והוא בטיפול אצל הפרופסור הידוע ביחלוב. לא. יש לו זרימה טובה של דם, ב-120,000 קילומטר אורך כלי דם, של הובלה של דם מחומצן לכל פינה בגוף שלו. והוא נקרא אדם אינטליגנטי? שופט עליון? או שהוא אולי משמש הייטקיסט מפורסם? או שר בכיר? או רופא בכיר, ולא שואל מי עשה את זה? לא שואל. וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. להסביר את זה אנחנו מתחננים לבורא בעשרה בטבת, וגם קודם לכך מכינים את עצמנו. הבורא, תן שואו, תעשה טובה. לא יכול לסבול את השקר הזה. יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תכרה כל ברך, תשווה כל לשון. לפניך השם אלוקינו יחרו ויפולו, ולכבוד שמך יקר איתנו, ויקבלו כולם את עול מלכותיך, ותמלוך עליהם מהרה לעולם ועד, כי המלכות שלך היא. אני מבקש לא רק על האחים היהודים שלי, המיעוט הקטן הזה בעולם, של 8 מיליארד אנשים, אני מבקש על כל העולם כולו. תופיע כבר, שיתקיים כבר נבואתו של צפניה, אז זה אפוך אל העמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם, ולעובדו שכם אחד. והיה השם למלך על כל הארץ, כל כדור הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, ממילא יבואו לידי סידור כל העניינים, איך מנחמים את האבל, רחמנה ליצלן, באים לנחם פה, באים לנחם שם, המקום ינחם אתכם, כלומר, יסביר לכם רטרואקטיבית, מדוע הכל פה היה לטובה, אבל רק בזמן שינוחמו ירושלים. בתוך אבלי ציון וירושלים, כשהוא יסביר רטרואקטיבית שכל התהליכים בבריאה, כולל כל האינקוויזיציות, כולל כל הגזרות, היו תהליכים בצמיחה של מצמיח קרן ישועה. אז גם אתם בתוך הפאזל הכולל הזה, תבינו שגם הטרגדיה האישית הזו, רחמנא ליצלן, גם היא הייתה חלק מהבניין של הטוב, כי אותו גרגיר שמזריעים אותו באדמה, והוא נרכב לגמרי, ובעיני רואה חיצוני שטחי, זה נראה שיש פה הרס, יש פה השחתה. הוא לא מבין שמזה יצמח פה, תצמח שדה ענקית מלאה חיטים. יום שישי הקרוב הבא עלינו לטובה, הוא יום שעלינו להתכונן אליו, לחזק בעצמנו את ההשתוקקות של ציפייה לגאולה, של גילוי כבוד השם בעולם, לא רק להתמקד בבניין זה או אחר, אלא לבוא ולבקש מהבורא, תשוב ותופיע, גלה כבוד מלכותך עלינו מהירה, והופע וינסה עלינו לעיני כל חי, אנא ממך, מבקשים ממך, נהיה ילדים יותר טובים, נשתדל יותר להכיל אותך, להתנהג בסטנדרטים אלוקיים תורניים גבוהים יותר, לאהוב אחד את השני, להתקרב לתורה, ובזה תוכל להיות, להביא את המציאות של שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך, ושנזכה לשנה של גאולה, שיתחילו תהליכים אמיתיים, ובאמת שנה טובה ומבורכת לגאולה שלמה.
האזנתם לשיחתו של הרב מנחם שטיין.